אז בשיעור הקודם, על יום הזיכרון, עסקנו בשתי המדרגות הראשונות, שתי הממדים הראשונים של מסירות נפש. הממד הראשון, הטהרה, שמתברר שכל מי שמת לצערנו, מת על קידוש השם, הייתה בו טהרה פנימית עמוקה כמו קורבן הכלל. והממד השני, הדאגה לכלל ישראל, שמסירת חיי היחיד בשביל חיי הרבים, מגיעה מתוך תשוקת החיים, תשוקת החיים של הרבים. בזה עסקנו בשיעור הקודם. עכשיו נתקדם לממד השלישי. הממד השלישי הוא ממד שמתגלה בעיקר במלחמות ישראל. מאז ימי התנך ועד היום, 2000 שנה, עם ישראל מעולם לא נלחם. לא החזיק חרב, כמעט. לא החזיק חרב, לא השיב מלחמה שערה, אלא בעיקר פשט את צווארו ונשחט על גבי המזבח בידי רשעים. בדור שלנו, החל ממלחמת העצמאות, ועד היום חזרנו להילחם. היהודי חזר להחזיק נשק. והדבר הזה הוא לא רק משהו צבאי מדיני, אלא הוא שלב חדש לחלוטין בגאולת ישראל. ועל זה קצת נדבר היום. על הרצון ונטילת היוזמה בכניסה למערכה לשדה הקרב. מתוך ידיעה של נטילת סיכון אישי כבד. אז אני אקריא לכם משהו ש... חלק קטן ממשהו שכתב לוחם הנדסה שקפץ בשביעי באוקטובר המכונה ונהרג לצערנו, נפל על קידוש השם בקרב בצפון הרצועה בחודש כסלב תשפ"ד, קוראים לו בן זוסמן, השם יקום דמו. אז הוא כותב ככה למשפחה שלו: אני כותב לכם את ההודעה הזאת בדרך לבסיס. אם אתם קוראים את זה, כנראה שקרה לי משהו. כמו שאתם מכירים אותי, כנראה אין מאושר ממני כרגע. אני שמח ומודה על הזכות שתהיה לי להגן על הארץ היפה שלנו ועל עם ישראל. יצאתי מהבית בלי שבכלל זומנתי למילואים. אני מלא גאווה ותחושת שליחות, ותמיד אמרתי שאם יצטרך למות, הלוואי וזה יהיה בהגנה על אחרים ועל המדינה. ירושלים, הפקדתי שומרים, שיום יגיע ויהיה אחד מהם. זה חלק ממכתב אחד מתוך עשרות רבות של מכתבים, שלצערנו הרב הוקראו בהלוויות, והגיעו להורים לעתים אחרי ההלוויה, ואנחנו פה רואים מדרגה חדשה לגמרי. בואו נתחיל, נלך אחורה, ונתחיל מאיפה הגיע השורש של התופעה הזאת, של הרצון והיוזמה להיכנס לתוך שדה הקרב, בידיעת המחירים. אז נלך למלחמה, לאחת המלחמות המשמעותיות שהיו בדברי ימי ישראל, והיא מלחמת שאול מול הפלישתים בגלבוע. זה בעצם המלחמה האחרונה של שאול, שבסופה הוא מת, שחתמה את ימי שאול, ואחריה זרחה שמשו של דוד. זה סוף ספר שמואל ב', שמואל א', פרק כ"ח. אז לא נקרא אותו כי זה ארוך, האירועים שם, אני רק אגיד את קיצור האירועים. הפלישתים נערכים לקרב על מורדות הגלבוע, שאול מאוד מפחד, הוא חרד, ככה מספר הנביא, והוא הולך ומעלה את שמואל באוב. ששמואל כבר מת באותה תקופה. הולך ומעלה את שמואל באוב ובעלת האוב, ושמואל אומר לו שהוא ובניו הולכים למות בקרב. ובאמת ככה קרה. יום למחרת יצאו לקרב ושמואל ובניו מתו. בניו מתו על ידי הפלישתים, ושמואל נפל על חרבו כדי שהפלישתים לא יתפסו אותו ולא יתעללו בו ולא ישפילו את עם ישראל. ככה כן קרה. חזל במדרש פותחים לנו את מה שהתחולל שם בפנים, בחדר. אומרים חזל ככה, בויקרא רבה. ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים. זה מה ששמואל אומר לשאול. אמר לו שאול לשמואל, ואם אברח, אם אני עכשיו מחליט לא לצאת לקרב מחר, אנצל או לא? אמר לו, כן, אם תברח אכן תנצל. ואם אתה מקבל עליך את מידת הדין, ממשיך שמואל ואומר לשאול, מחר אתה ובניך אימי. זה מה שכתוב בפסוקים. מהי אימי? מה זה אתה ובניך אימי? אימי, אמר רבי יוחנן, אימי במחיצתי. כלומר, היה דו-שיח בין שמואל לשאול. שמואל אומר לו, אתה יכול לברוח ולהינצל. אבל אם תלך לשדה הקרב ותילחם, אתה תיפול בקרב, ותבוא ותהיה אימי במחיצתי. במדרגה מאוד מאוד גבוהה. אמר, אחר סיים את העניין הזה שאול ויצא, שאלו אותו אבנר ועמסה, מה אמר לך שמואל? מה המסקנה? אמר להם, אמר לי, מחר אתה יורד לקרב ומנצח עם פלישתים. ולא עוד, אלא בניך מתמנים שרים וחשובים. שמואל אמר לו, אתה ובניך נופלים בקרב, ותהיה עמי במחיצתי. שאול תרגם את זה לאמסה ואבנר, באופן שהם לא הבינו באותם רגעים, אולי אחר כך הם הבינו, שמחר אני הולך לנצח. ומחר בניי יעלו להיות שרים וחשובים. נטל שלושה בניו ויצא למלחמה. מסופר בפסוקים שהם נפלו. ככה מספרים חז"ל. אמר יש לקיש, ממשיכים חז"ל לתאר את המשמעות הרוחנית הפנימית שהייתה בנשמת ישראל מהאירוע הזה. אמר יש לקיש, באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ואמר להם, בואו ראו בריאה שבראתי בעולמי. דו שיח בין שאול לשמואל התחולל שם. שאול הבין שהוא הולך למות בקרב, הבין שהוא, עליו שהוא יכול להינצל, הוא הולך להילחם מחר, ומבחינתו לנצח, שזה ניצחון נשמתי עמוק על הפלישתים, וזה מה שהוא גם אומר לשרי הצבא שלו, והקדוש ברוך הוא אומר לפמליה של מעלה, ראו בריאה שבראתי בעולמי. בנוהג שבעולם, אדם הולך לבית המשתה, אינו מולך בניו אמו מפני מרית העין, זה יוצא למלחמה, ויודע שנהרג, ונוטל בניו אמו, ושמח על מידת הדין שפוגעת בו. הוא הולך בשמחה, הוא הולך בעוצמה, הוא יודע את המשמעות של המעשה שלו, הוא יודע את הסיכון שהוא נוטל. אצל שאול ספציפית, שמואל אמר לו שהוא ימות, זאת אומרת, הוא יודע גם מה הסוף, ושמח. כמובן שאנחנו לא מעלים על דעתנו שהלוחמים הגיבורים שלנו, חס ושלום, שמחים על זה שהם הולכים למות. קודם כל, ברוך השם רובם לא מתים, ברוך השם רובם חוזרים בריאים ושלמים וחיים וחזקים, אבל שנכנסים לשדה הקרב, נכנסים בשמחה. נכנסים בשמחה לא כי חלילה הם רוצים להרוג, ולא כי חלילה הם רוצים להיהרג, אלא כי הם רוצים להרים קרן ישראל. וכאשר אתה בא להרים קרן ישראל, שאול אומר, אני הולך לנצח. אני יודע שאני הולך למות ואני הולך לנצח. הבנים שלי הולכים למות גם כן. קוראים לזה להתמנות שרים וחשובים. והקדוש ברוך הוא מראה לפמליה של מעלה, מלאכי השרת, אומר, תראו מה זה, זה בריאה שבראתי בעולמים. תראו מה זה מלך ישראל. מלך ישראל זה אחד שיוצא לקרב, הולך לישון ויודע מה עלול לקרות. אמר רבי יהושע דסכנין, ההשפעה של זה היא לא רק פה, היא לכל הדורות כולם. מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא למשה, דור דור ושופטיו, דור דור ומלאכיו, דור דור וחכמיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ומשניו. וכולי וכולי וכולי, דור דור ונביאיו, והראו שאול ובניו נופלים בחרב. הקדוש ברוך הוא מראה למשה את שאול ובניו נופלים בחרב, כי זה מהלך שלם בגאולת ישראל. מלכים כאלה שמוכנים לרוץ ראשונים לשדה הקרב, על אף מה המחיר האישי שיגבה מהם, וזה מה שמחולל עמי במחיצתי. מה זה באמת להיות עם הקדוש ברוך הוא? מה זה להיות באמת במחיצתו של הקדוש ברוך הוא ליד שמואל הנביא? זה להיות מוכן בשביל גאולת ישראל להסתער. להסתער בשמחה, להסתער בעוז, בעוצמה, בתחכום. שאול היה מלך. כל מה שעניין אותו זה בכלל לא הוא עצמו. מה זה שאול? שאול הוא השאילו אותו לעם ישראל, השאילו אותו לעולם הזה, הוא שאול. הוא כל מה שהוא צריך זה מה שעם ישראל צריך. הוא מסתער קדימה, כי זה מה שעם ישראל צריך, זה ניצחון. הוא שאל, תגיד, אני יכול להינצל? למה? כי הוא רצה לברוח? לא, הוא רצה לשים על השולחן. אני יכול להינצל. נראה לכם שאני אעשה את זה? קראנו מקודם על הקדוש שהשאיר את המכתב. הוא ידע מה הסיכון האישי שהוא נוטל. יש הבדל בין מסירות נפש, כמו שדיברנו עליה בשיעור הקודם, שזה גם לפשוט את הצוואר, וגם לפעמים בכפייה, וגם בתוך עמדת הצדק האישי, או מתוך אין ברירה שצריך להציל את כלל ישראל, לבין המדרגה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שנחשפת הרבה בדור שלנו, ונחשפה בשנתיים וחצי האחרונות, בממדים מאוד מאוד גדולים, שזה נטילת יוזמה, ורצון, ואימון, ולפני שמתגייסים לצבא, מתאמנים. וכשהם מתגייסים לצבא, מתאמנים. ומוציאים את כל היכולות, ואת כל הכישרונות, ואת כל החדות, ואת כל המקצועיות. מוציאים את כל האיכות הכי גבוהה של האישיות שלך, למען מה? למען תשועת ישראל. וכשרצים לשדה הקרב, לוחמים שרצים לשדה הקרב, מוציאים את המיטב מעצמם. הם לא פושטים את הצבא. הם הופכים להיות הכי אקטיביים שיש, הכי חזקים שיש. הם, הם, הם מוצאים את עצמם בגרסה הכי איכותית. למען כלל ישראל, למען תשועת ישראל, הרמת קרן ישראל, זה מלאכים. את היוזמה הזאת, ניקח אותה עוד כמה דורות אחורה. אמרנו שהשורש הוא שאול. לשאול, היוזמה של שאול להיכנס לשדה הקרב, יש שורש עמוק יותר. וזה שורש השורשים שדיברנו עליו בשיעור שעבר, לכל מסירות הנפש בכל הדורות כולם, על קדושת השם, יצחק אבינו. השורש של כל מסירות הנפש, בכל ההיבטים שלה, זה, בכל הממדים שלה, זה יצחק אבינו. יצחק אבינו לכאורה לא בחר בזה. יצחק אבינו מה שמסופר בתורה, שאברהם אבינו לקח אותו, אפילו לא היה מודע לזה שהוא הולך להישחט, עד שלב מאוד מתקדם. ואחר כך הוא הסכים, אבל הוא לא היה חלק אקטיבי בזה. אבל חז"ל במדרש מספרים לנו סיפור מדהים. שיצחק אבינו בעצמו, הוא חולל את העקדה שלו. הוא זה שהניע את המהלך של הקדוש ברוך הוא, שהוביל לעקדה שלו. ובואו נראה מה המדרש מספר. במדרש תנחומא פרשת וירא. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. מה זה ויהי אחר הדברים האלה? מה הדברים היו שם? אז המדרש מספר שהיה ישמעאל אומר ליצחק, אני גדול ממך, שאני מלתי, עשיתי ברית מילה, בן 13 שנה, וסבלתי את הצער. ואתה מלת בן 8 ימים, ולא ידעת בצער. כן, ישמעאל צוחק עליו, אתה מוסר נפש, 8 ימים, לא ידעת מי אתה בכלל בגיל 8 ימים. כפו עליך, השכיבו אותך על הסנדק, ועשו לך ברית מילה, זהו. מה, אתה בחרת בזה, ידעת מה זה בכלל? אני גיל 13 מלתי. אתה לא כזה מוסר נפש, אני אקטיבי במסירות נפש, אני הייתי מודע למה שעושים לי. אפילו אביך היה שוחטך, לא היית יודע. הוא היה יכול, כמו שהוא עשה לך ברית מילה, הוא גם היה יכול להוריד לך את הראש, מה מישהו היית יודע, בן 8 ימים. זה לא כזה מוסר נפש. אילו היית בן 13, לא היית מקבל הצער. היית מתנגד, היית בורח, היית אומר, מה פתאום, אבא, אני לא רוצה, אל תחיב לי. אמר לו יצחק, אין זה דבר. אילו היה אומר הקדוש ברוך הוא לאבי, שחוט את יצחק בנך, לא הייתי מעכבו. אומר לו יצחק, באמת, באמת, גם אם היו עושים לי את זה בגיל 13, וגם אם היו עושים לי את זה עכשיו בגיל 30, אני, גם אם היו אומרים, לא ברית מילה, תשחט, לא הייתי מעכבו. הייתי פושט את צווארי. אומר המדרש, מיד קפץ עליו הדבר. באותו רגע שיצחק אבינו הוציא את המילים האלה מהפה, הוחלט בשמיים, תהיה עקדת יצחק. כי התברר שכדי שעם ישראל לאורך כל הדורות יחיה מתוך תודעה ומתוך תורשה כזאת, שאנחנו באמת מוכנים למות למען שמו באהבה, למסור את חיי הפרט בשביל הכלל, למסור את החיים ההוביים בשביל החיים הנצחיים, ולטעול יוזמה, יצחק אמר, אני רוצה את עקדת יצחק. הוא לא ידע שזה מה שיקרה, אבל הוא במילים שלו הוא חולל אותה. ברגע שהוא אמר ככה, מיד ויהיה אחר הדברים האלה, והיום ניסה את אברהם. הוא יוצא שכזל חשוב להם לומר לנו, שגם עקדת יצחק שהייתה נראית כלא בחירית, בלי יוזמה של יצחק, יצחק יצר אותה. יצחק במילותיו, ברצון שלו, בירר אותה. וזה באמת מה שחולל אותה גם במציאות הממשית. ויצא לנו לדבר לא מעט עם חיילים שהיו בשדה הקרב בשנתיים וחצי האחרונות, על הרגעים ש... הרבה מאוד ממי שרואה את השיעור עכשיו, ועשרות אלפים מהלוחמים בעם ישראל, הרגישו לא רגע אחד ולא שתיים, לפעמים גם 100 רגעים כאלה, לפעמים זה שעות ארוכות, לפעמים זה אירוע נקודתי, לפעמים אתה ממש רואה את זה בעיניים, לפעמים אתה רק מרגיש את זה בעצמות, שיכול להיות שזה הדקות האחרונות של החיים. שבן אדם נכנס לתוך מעבר הנחות בתוך עזה, נכנס לתוך רחוב מלא במחבלים, הנגמש, הנמר הראשון שנכנס לתוך לבנון, כל הסיטואציות האלה, לוחמנו יודעים היטב מה המשמעות שלהם. והם שמחים, הם קצת מפחדים, אבל מה הם אומרים? מה שיצא לי קצת לדבר ולשמוע, אומרים לעצם ברגעים האלה, אנחנו יודעים היטב מה יכול לקרות עכשיו. זה יכול להיות עניין של דקה שתיים, יכול להיות שעה שעתיים, אבל אנחנו מודעים למה קורה פה עכשיו בסביבה. לכמה מחבלים מקיפים אותנו, לכמה מטענים יש בדרך, למה המודיעין לגבי המקום שאנחנו הולכים אליו. ואנחנו נעשה את המקסימום כדי להרוג כמה שיותר מחבלים ולצאת מנצחים ובריאים ושלמים. אם חלילה לא יהיה ככה, אנחנו עשינו את המקסימום, והמדינה והעם והנצח יותר חשוב ממני. וזה מה שהיה צריך לעשות. והם ידעו את זה. והם נכנסו ללבנון, הם נכנסים לעזה, ובדקות האלה יכול להיות הם נכנסים ללבנון. והם טסים לאיראן, והם מפציצים את סוריה, והם נכנסים לג'נין. הם יודעים את ההשלכות, והם שמחים לעשות לתקומת ישראל. לא מתוך הכרח, לא מתוך כפייה, לא רק לפשוט את הצוואר, להיות הכי הכי טובים, ולהיות מלאכים. ממש להיות מלאכים. מקודם קראנו מכתב אחד של בן זוסמן, השם יקום דמו, קטע ממכתב, היו עוד עשרות מכתבים שאמרנו לצערנו נקחו, אבל ביום הזיכרון, ברור שענייננו גם לזכור את כל הנופלים, את כל הקדושים, לאורך כל ההיסטוריה של, 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 של עם ישראל בכלל, וגם של המלחמות ישראל בעת החדשה. אבל גם להכיר בזה שאנחנו חיים היום בתוך מדינה, שעשרות אלפים, להערכתי, אולי אלפים, אולי עשרות אלפים של חבר'ה, חלקם רווקים, חלקם נשואים, חלקם הורים, חלקם אפילו סבא וסבתא, כתבו מכתבים כאלה. ולשמחתנו, ולמרבה הכאווה והשמחה, המכתבים האלה יישארו במגירה. והמכתבים האלה יישארו כתובים בטלפון, ואף אחד לא יקרא אותם. רק הוא ילך עד 120, הידיעה שהוא כתב מכתב לאשתו ולילדים. הוא ילך, הוא יהיה עם הידיעה שהוא כתב להורים שלו מכתב, וברוך השם אף אחד לא יקריא את זה בהלוויה שלו. אבל הוא היה מוכן לזה. עשרות אלפים כאלה. עשרות אלפי מגירות עכשיו בישראל מלאות במכתבים, ולפעמים זה מכתב שמתעדכן כבר פעם חמישית, כי זה סבב מילואים חמישי. וכל פעם המציאות משתנה, ונולד עוד ילד ויש עוד, והוא מעדכן את המכתב קצת, וברוך השם אף אחד לא מכיר את המכתב הזה. וביום הזיכרון של כל הקדושים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בתוך עם שיש בו אלפי אמהות שידעו את המשמעות שהבן שלהם יוצא מהבית עכשיו לשדה הקרב. ואלפי 150 אלף נשים שידעו שכשהבעל יוצא, ייתכן חס ושלום שזה הפעם האחרונה שהוא יוצא מהבית, בגופו. והם מאוד לא רצו שזה יקרה, אבל אמרו, אם היא ממחיצתי, אנחנו פה למען עם ישראל במערכה הזאת. וכולנו חלק מזה. כל אחד בנקודה שלו, מי לוחם, מי משפחה שלוחם, אם היא במחיצתי. מסירות הנפש של יצחק ביוזמה שלו שהשתלשלה לתוך שאול, בכך שהוא יצא לקרב להילחם, למרות שהוא יודע את התוצאות, וזה מה שבאמת ניצח את פלישתים בסוף. שהם הבינו מה זה מלך ישראל, מה זה עוצמה ישראלית. והרב קוק מחדש לנו דבר נפלא. שמה שהולך בדור האחרון, זה לא אירוע מקומי, סוציולוגי, שעכשיו אנחנו נדרשים להילחם. זה אירוע נשמתי. מה שקורה פה עכשיו, זה חזרה נשמתית לימי התנך, ויותר מכך. באורות המלחמה, רב קוק כותב, שאנחנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. כן, החל מאברהם אבינו, הם נלחמו. מאברהם אבינו, ועד סוף תקופת הכיבוש והמלאכים, נלחמו. והם הם הגדולים שאנחנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. זה אנשי התנך. אז מה? הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. היו לאנשי התנך נשמות גדולות. אותו מעמד העולם שהלך מרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, היה צריך להילחם, לא ברירה. דוד היה צריך להילחם, שאול היה צריך להילחם, יהושע היה צריך להילחם, אברהם אבינו היה צריך להילחם, משה רבינו היה צריך להילחם. העולם חייב מלחמות, כי הגויים באו להרוג אותך עם חרבות, היית צריך להשיב להם בחרבות. אז המצב של העולם גרם להופיע אלה הנשמות, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מה הכוונה הרגשתן הפנימית בתוכן שלם? כדי להילחם על משהו, אתה צריך להיות כל כך ודאי בדבר הזה, כדי להרוג אנשים למען הדבר הזה. לוחם צהל, שהיום לוחם צהל, כולם בבחינת הדינו העצני, אנשים טובים, מתוקים, ענבים, רגישים, שלוחם צהל שנכנס עם הטנק שלו, או עם ה-M4 שלו לתוך עזה או לתוך לבנון, הוא אומר, אני הולך להרוג אנשים למען המטרה שלי. להרוג למען הטוב. גם חלילה מוכן לקחת הסיכון להרג חס ושלום, אבל גם להרוג. כדי שנשמה תוכל לעשות את התנועה הזאת, שאני מוכן להרוג בשביל הטוב, היא צריכה להיות מאוד ודאית בטוב הזה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. הם ידעו בדיוק מה הם עושים. היה להם ודאות בטוב. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. אז אני עכשיו קופץ לסוף הפסקה, אותן הנשמות החזקות של ימי אברהם ומשה ויהושע חוזרות לחיות בנו כימי עולם. הרב קוק עוד לפני, שכמעט לפני שהיהודי הראשון אוחז בנשק, זה היה אולי בגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה, הרב מזהה את זה, הנה חזרנו, הנשמות החזקות האלה שלא מוכנות רק לפשוט את הצוואר, אלא מוכנות גם לתפוס חרב ולהשים מלחמה שער ולתקן את העולם, חזרו. ומה שקורה בשתיים וחצי האחרונות, אנחנו רואים את זה על סטרואידים, שהאומה הישראלית קמה כמו אריה, ופשוט מראה לכל העולם שמי שידבק ברע, אנחנו נהרוג אותו, כי אנחנו רוצים רק את הטוב. וזה כמו שהרמב״ם אומר, דברי הרמב״ם מפורסמים, מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אף אחד לא הולך בשביל, לא בשביל האוטו שלו ולא בשביל הבית היפה שלו. כולם הולכים בשביל ייחוד השם. חלק קוראים לזה מדינת ישראל, חלק קוראים לזה עם ישראל, חלק קוראים לזה תקומת ישראל, חלק קוראים לזה הקדוש ברוך הוא. כל הדברים האלה, על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. עכשיו נתקדם עוד שלב אחד למה שאנחנו רואים במלחמה האחרונה. לסיעת הדשמיה הניסית שאנחנו רואים במלחמה האחרונה. קיבלתי, מישהו שלח לי הודעת וואטסאפ שכתב קרוב משפחה של בוגר הישיבה, דוקטור לפיזיקה, שמתעסק בנושא הטילים, ועסק גם הרבה בתעשיות הביטחוניות, והוא כתב, אחרי ליל הטילים שהיה ליל הקטבאמי, לא זוכר איך קוראים לזה, במלחמה הראשון מאיראן, שהיה כמעט 100% הצלחה. כמעט אף טיל לא פגע באף אחד, כמעט 100% הצלחה, והיה שם קטממים וטילים במקביל, במשך שעות, וגם המערכות הגנה האוויריות, וגם טייסי חיל האוויר, וכולם עבדו ביחד, וכמעט כלום לא קרה, מבחינת הפגיעות בנפש. הוא כתב שמתמטית זה לא הגיוני, מבחינה פיזיקלית, האחוז ההסתברותי שזה יקרה הוא כמעט אין סיכוי, מהרבה סיבות הוא מפרט את זה בהודעה, הוא אומר, אני פיזיקאי, ואני אומר שזה נס כמעט יותר גדול מקריאת ים סוף. כלומר, מה שקורה במלחמה האחרונה מבחינת אחוז הנפגעים, מבחינת אחוז ההצלחות, 99% זירות, זה לא משהו שאף אחד מוכר במערכות שלו, הרי מערכות ההגנה האוויריות של ישראל, לא של ישראל, של כל העולם, לא נוסו אף פעם ברמה מבצעית. זה מערכות תיאורטיות שמנסים אותן בניסויים, אבל אף אחד, אף פעם זה לא קרה. בבת אחת, בלילה אחד, כל המערכות של מדינת ישראל נוסו בבת אחת, והכל הצליח הרבה, 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 הרבה מעל המצופה. ופיזיקאי אומר לך, תשמע, זה על טבעי, מה שקורה פה. זה סטטיסטי, זה לא מסתבר שיקרה דבר כזה. מאיפה זה מגיע? אז יש בכל התור, תלמידי הגרא, הוא בא הסבר לזה. הוא אומר, כל התור ככה. על מידת סייעתא דשמיא, בדרך ניסית בעקבתא דמשיחא. עקבתא דמשיחא תהיה מאופיינת בזה שיהיה סייעתא דשמיא בדרך ניסית. מידה כנגד מידה. במידה שאדם מודד, מודדים לו מן השמיים. ואם ישאל השואל, וכיצד אפשר לפעול מלכתחילה, וכל שכן להסתכן בפועל, סמך חצי בטבע, חצי בנס, הרי אין סומכים על הנס. השאלה הזאת תבוא בימות המשיח, שאנחנו נצטרך ליטול סיכונים. ליטול סיכונים אישיים, ליטול סיכונים מדיניים, ליטול סיכונים של כלל האומה ברמה אוניברסלית, גם ברמה מדינית וגם ברמה הצבאית. אנחנו נצטרך ליטול סיכונים, וכאן בא שואל, שהוא בגלות, הראש שלו בגלות, אומר, מה זאת אומרת ליטול כל כך הרבה סיכונים? אנחנו סומכים על הנס? אך החשבון הוא שהצד הניסי עולה בהרבה אחוזים מכמה צדדים. ובמה שנוגע לפעולות של עקבתא דמשיחא, ומכל שכן פעולות הנעשות על ידי הציבור, לפעמים עולה סייעתא דשמיא לאלף פעמים ויותר, פי אלף. זה מה שאומר הגר"א. בימות המשיח, בדור הגאולה, בדור אחרון, עקבתא דמשיחא, אנחנו נעשה הרבה מאמצים כדי להילחם. במסירות נפש על טבעית. מסירות נפש על טבעית, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, כמו שדיברנו בשיעור הזה, יציאה מכל גבולות הפרטיות, מכל גבולות האגואיסטיות, מכל גבולות ההיגיון כמעט. גם בתור מדינה וגם בתור הרבה פרטים לוחמים. מתוך תודעה, מתוך יציבות. לוחמי ישראל עמדו לפני תחילת המלחמה האחרונה, אם אתם זוכרים, היה אחרי הטבח שהצלחנו לייצב מצב ולנקות את השטח, התייצבנו על הגדרות וחיל האוויר התחיל לפעול ב-9, 10 באוקטובר, וכל חיל רגלים ושריון כולם עמדו על הגדרות מוכנים, ולקח, לא זוכר כמה, 3 שבועות עד שנכנסו לעזה. זה 3 שבועות שכל הלוחמים יודעים היטב לאן הם הולכים. וכן היה בלבנון. כל הלוחמים ידעו היטב לאן הם נכנסים. וראה איזה פלא. הצבא מתחיל להתקדם ואין נפגעים. הצבא נכנס ללבנון, וכל שורות הבתים הראשונות, עם מאות אלפי חימושים, עם טילים נגד טנקים, עם טילים נגד אדם, עם מטענים, עם מוקשים, עם המון המון נשקים, הם פשוט ברחו. הכל נשאר בבתים. עכשיו, מאיפה זה מגיע? זה אף אחד לא דמיין תרחיש כזה. זה נראה פשוט על טבעי, זה נראה כאילו הם ראו את מלאכי השרת, צבאות של מלאכים, פשוט ברחו. זה מגיע, העשיית הדשמה על טבעית, היא תוצר של מסירות נפש על טבעית. אנחנו מוסרים את הנפש, אנחנו מוכנים להיות אמו במחיצתו, אנחנו מוכנים לרוץ לקרב כדי להושיע את ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, בימות המשיח, מידה כנגד מידה, פי אלף. יהיה לכם סייעת דשמיא פי אלף בזכות העל טבעיות שלכם. וזה נעוץ כבר ביוסף הצדיק. שהנס העל טבעי שהיה הגדול ביותר אולי בתולדות עמנו ובתולדות העולם, זה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, הים ראה וינוס. אומרים חז"ל, הים ראה וינוס בזכות מי? מכוח יוסף הצדיק. וינח בגדו וינוס החוצה. שיוסף הצדיק השאיר את הבגד שלו אצל אשת פוטיפר וברח החוצה. כשיוסף הצדיק אמר, עשה משהו על-טבעי, שהתגבר על כל כוחות הטבע שמנעו ממנו לעשות את זה, ואמר, אני על-טבעי, אני נס החוצה, הוא חולל בתוך העולם תנועה פנימית שקראה את הים לאחר שנים. קריאת ים סוף היא תוצאה של מסירות הנפש של יוסף. והסייעתא דשמיא האדירה שאנחנו רואים בדור שלנו, היא תוצאה ישירה של כל המסירות נפש של כל הלוחמים שלנו, של כל המשפחות שלהם, של כל של נשותיהם, של הוריהם, של ילדיהם. וסייעתא דשמיא, כמו שאומר הגר"א, מידה כנגד מידה, מולידה, מסירות נפש מולידה סייעתא דשמיא. הים ראה וינוס. זה מה שמוביל 98% זירות. זה מה שמוביל כמעט יחסית אפס נפגעים במלחמה נגד חיזבאללה. זה מה שמוביל מטסים אדירים לאיראן והשמדה של כמעט כל הכוח הצבאי שלהם, בלי כמעט אף נפגע לצבא ישראל. ונסיים בסיפור קטן מפלוגת מילואים שסיימה את הסבב הראשון של המלחמה בעזה לפני 2.5 שנים, אחרי כמה חודשים מאוד אינטנסיביים בתוך הרצועה, עם הרבה נטילת סיכון והרבה מחירים אישיים של מלחמה עצימה. יצאו פלוגת מילואים, זהו, סיימו את הסבב. יושבים על דשא באחד הקיבוצים בעוטף, אחרי שכבר הזדקו על הכל, לפני שהולכים הביתה. והמ"פ שואל, כל אחד ישתף במשהו שהוא לוקח איתו מעזה הביתה, ומשאיר, ומשהו שהוא משאיר בעזה ולא רוצה לקחת איתו. אז אנשים סיפרו שם על הרבה דברים. ואחד החבר'ה מרים את היד, אומר, נראה לי שאני אקח איתי מעזה את הנכונות למות בשביל המדינה. אז בתוך עזה הייתי מוכן למות בשביל המדינה ובשביל העם, וזה היה ברור לי. אני עכשיו רוצה לקחת את זה איתי, כדי שאני אהיה מוכן לחיות בשביל המדינה כל החיים. ויש צד שזה הרבה יותר קשה. כי למות בשביל המדינה, אתה מוכן להסתער, ומה שיקרה יקרה, אתה עושה את המקסימום. אחר כך, צריך לחיות בשביל המדינה חיים שלמים. לחיות בשביל העם. שכל רגע בחיים זה מאוד קשה, אבל לוקחים את הרגעים האלה משדה הקרב. הלוחמים שמסרו את נפשם וגם לצערנו מתו בשדה הקרב, מלמדים אותנו שאנחנו צריכים לחיות בשביל עם ישראל, לחיות בשביל המדינה, לחיות בשביל גאולת ישראל, בשביל תשועת ישראל, להיות מלאכים. ומתוך, כנראה, ככה סובבה השגחה העליונה, שמתוך יום הזיכרון אנחנו נכנסים ליום העצמאות. כי מתוך יום הזיכרון שאנחנו מתוודעים על מה אנחנו נלחמים פה, על מה אנחנו מוסרים את הנפש ברמה הפרטית, על מה אנחנו מוסרים את הנפש ברמה הלאומית, מה הסיפור הגדול של עם ישראל, אז יש משמעות אמיתית ליום העצמאות, שזה לא יום של רק של שמחה גרידה על זה שאנחנו חיים פה עם ככל העמים. זה יום של שמחה על הזכות האדירה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, לתקן עולם מלכות שדי ולעשות את העולם הזה טוב יותר. שבעזרת השם נזכה כולנו לחיות יום יום חיים שלמים על קידוש השם למען שמו באהבה.